עמוד למד ג' דיברנו על עבודה זרה, עבודה אלילים שהייתה נגועה בשחיתות גדולה, והיא נבע מתוך ההסתכלות, הערכה של העולם התחתון אולי העולם העליון, כשראו שגם לפי דעתם הכל נמצא בפירוד, אז אין שום השגחה, אין שום פיקוח על הכל, אלא כמו איש הישר בעיניו יעשה, רק צריך למצוא חן בעיני האלילים כל פעם לרצות איזה מישהו מסוים. והתרבות הזאת שהייתה מאוד פרימיטיבית ומאוד גסה לא תפסה את הלבבות כל כך, רק כשלא הייתה ברירה. אחר כך באה הנצרות ותפסה את מקומה, כשהנצרות כן דיברה על עולם אחד, על אל אחד, על פיקוח, על מעשים טובים, על עונש, על מעשים רעים, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, גן עדן, גיהינום, תיקון כללי לכל האנושות. הדברים האלה תפסו מאוד, ולכאורה היה בזה תיקון, עד שהרב הסביר שהאמינות, שזה הנצרות והאסלאם, פחות או יותר באותו כיוון, הם לא באו לתקן את העולם על ידי מעשים, אלא רק על ידי מילים, מחשבות. אדם יכול להגיד שהוא מאמין בפלוני אלמוני ובזה יהיה לו כל התיקון, וכאילו המשיח הוא סובל בשביל כולם, הוא מתקן את הכל, האדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז צורה כזאת היא מזייפת, היא מלמדת שאפשר להגיע לשלמות בלי להתאמץ, בלי לעשות שום דבר. זה כמובן לא נכון. כמובן, אם האדם לא יתקן את המידות שלו ולא יעבוד על עצמו ולא יתמיד בבירורי אמונה שלו, הוא לא יגיע רחוק. לכן אמינות הזיקה מאוד, כי אפשר היה בקלות להרגיש שאדם הוא מגיע לשלמות ועבודת השם ומלכות שמיים, נצחיות, בלי לעשות שום מאמץ. זה תפס הרבה מאוד עמים, וזה הציג את עצמו כאילו בעמדה שווה, דומה לעם ישראל. כמו שלעם ישראל יש אמונה באל אחד, שכר, עונש, גן עדן, גיהינום, משיח, תיקון העולם, אז גם להם יש אותו דבר. אבל כשתורת ישראל מחייבת הרבה מאוד מעשים, עד שהיו כאלה שבטעות חשבו שעיקר התורה זה המצוות, השולחן ערוך, ולא החיבור של האמונה עם העבודה. אמונה ברורה ובהירה שמובילה לעבודה ולהתמדה ולמאמץ, שאדם משכלל את הפנימיות שלו, ועל ידי טוהר הנפש הוא זוכה להגיע לאותם יורדים גדולים. וכמובן שיש דין ויש דיין ויש חשבון על כל המעשים, ואת כל זה האמינות באה לחסוך. זה מקביל למה שהיה קורח ולפניו קין. קורח אמר, כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, מדוע תתנסו על עדת השם? מדוע תתנסו על העדה? לא צריך להיות כמו אהרון הכהן, אדם קדוש, לא צריך להיות כמו משה רבנו, כולם אותו דבר וכולם זכויות שוות. וזה גרם לרעידת אדמה, זה גרם לזה שהארץ, שהעולם, שכאילו חש בפנימיות שלו את הסכנה למציאות, כי כל המציאות, כל העולם נברא בשביל האדם, האדם הוא הפסגה של הכל. ובכל העולם זה הכל התפתחות על ידי מעשים, על ידי תיקון, על ידי השתדלות. האדמה לא נותנת פירות אם לא חורשים וזורעים וקוצרים ודשים וטוחנים ואוגרים ומכינים את הקמח משנה לשנה ומחנכים ומלמדים. ילד שלא יקבל שום חינוך הוא יצא פרא אדם, למרות שיש לו כישרונות של אדם, אבל בלי עבודה, בלי חינוך, לא יצא ממנו כלום. ואת אותה דרך של קורח ולפניו קין, שגם רצה שהשם יתה לו את חסדו בלי שהוא יתאמץ, הוא מביא איזה פירות מפרי האדמה לשחד את השם, כמו שעובדי אלילים חושבים שהם יתנו איזה קורבן לעבודה זרה, ואז עבודה זרה, אותו אליל, הוא ישמור עליהם, יגן עליהם, אבל לא צריך להיות טוב, לא צריך להיות ישר, זה לא שייך. אותו דבר עשתה גם הנצרות. וכמו שאצל קורח מדובר על רעידת אדמה, יש בישעיה, כשהוא מדבר על העתיד, אז הוא גם מתאר מין רעידת אדמה ש סוחפת את כל העולם. כן, זה הפסוקים שהוא הביא. נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. הרעידת אדמה של העולם היא תזעזע את האנושות, שכל התרבות האנושית תיפול. יכול להיות שזה לא מוכרח להיות רעידת אדמה כפשוטה, כמו שהיה אצל קורח, זה יכול להיות גם חלילה מלחמת עולם, כמו שהייתה מלחמת עולם, ומלחמת העולם כבר שברה הרבה מאוד מהמוסכמות, מהרעיונות, מהדרך שראו את העולם. אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהמלחמה הייתה נוראה, עוד פעם ראשונה להבדיל מכל המלחמות, שהמלחמה התנהלה בכל היבשות בעולם, לא הייתה יבשת ולא היה ים שלא הייתה בו מלחמה. אבל נוסף לזה, המלחמה פעם ראשונה הייתה לא רק צבא מול צבא, אלא עיתונות, תקשורת, מדענים פיתחו כל מיני מכשירי הריגה וטכנאים, כאילו כמו שהמלחמות הקודמות היו רק מלחמה בין צבא לצבא, הפעם זה נהיה מלחמה טוטלית. שעם נלחם נגד עם, אז זה בתקשורת, ומומחים איך לשבור את המורל של הצד השני, איך לפגוע בכלכלה שלו, לפגוע ברצון לחיות, לפתות אותו שהם רוצים שלום, והמנהיגות שלו היא לא טובה, לבלבל את הכל. וזאת הייתה מלחמת העולם הראשונה, שבה הייתה מלחמה בני תף רש עין דלת עד תף רש עין תת, 5 שנים. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מזכיר תף רש עין דלת, המביט לארץ ותרעד. הייתה רעידת אדמה עולמית. המלחמה הזאת גבתה חיים של לפחות 20 מיליון איש, שנהרגו, נרצחו, הרסה ארצות שלמות, פגעה בכלכלה, בכל מיני צדדים של החיים, ובני אדם גילו, שלא לדבר על מיליונים, עשרות מיליונים של פצועים, של נכים, שנשארו לכל החיים, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, וזה הביא משבר רוחני לעולם, כי פתאום אנשים ראו שאי אפשר לסמוך לא על תרבות ולא על עם ולא על הנהגה. זה היה סופר באוסטריה, פרנץ רוזנצווייג, שכתב ספר העולם של אתמול. מה זה העולם של אתמול? כאילו העולם לפני המלחמה זה עולם אחר, אחרי המלחמה אנשים יהיו אחרים. לפני זה היו רגילים לדבר על מוסר ועל צדק ועל יושר, והיו הרבה, היו גם קודם מעשים של שחיתות, של פריצות, אבל הכל היה מסתתר מתחת למסכה. ואחרי מלחמת העולם הראשונה אנשים איבדו את האמון שלהם במוסר, בהנהגה, כבר היו מתנהגים בפרעות ובחוסר יחס, לא לנימוס, לא לתרבות. ועוד יותר מזה עשתה מלחמת העולם השנייה. אנשים התרגלו להיות בחוסר שום מוסכמה, שום דבר לא בטוח, לא מאמינים לא במוסר ולא בצדק ולא ביושר ולא בתקווה, הכל אבוד, הכל רק צריך שכל אחד ילחם לחיות וזהו, לא האמינו בשום דבר. אחרי מה שראו, מה שהנאצים עשו, כן, ושהיה עולם שלם ששותף לזה, ובכל הארצות הקומוניסטים, מה שהם עשו, מה שעשו ברוסיה במשטר הקומוניסטי, הם הגלו עמים שלמים למרחקים, הבידו אנשים בעבודות פרח בצורה שהמיתה מיליונים של אנשים. גם על הרודן הרוסי אמרו שהוא איבד לפחות 20 מיליון חיים של אנשים, ששלח אותם לסיביר, לכפור, לעבוד עבודה כזאת שלא יצאו ממנה חיים, ועל דברים קטנים מאוד. אז המלחמות האלה לא רק שהם זעזעו את צורת החיים ואת הביטחון בחיים, אלא גם את האמונה במוסר, כי ראו שעמים תרבותיים שנחשבים לעמים תרבותיים מסוגלים להיות פושעים בצורה נוראה. אז זה מין רעידת אדמה שכבד עליה פשעה ולא תוכל קום. האנושות כבר לא מאמינה בעצמה, האנשים כבר לא מאמינים שיש תקווה למוסר, לצדק. עד אשר יפוח היום ויפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. זה פסוק גם בישעיה שמדבר על אחרית הימים, שהשם יפקוד על מלכי, על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. מה זה צבא המרום? המלאכים. מה הכוונה שהשם יפקוד על המלאכים? אז אנחנו מבינים שהכוונה למלאכים של אומות, שבמדרש אפשר להבין שהשם מעניש אותם, או כמו שחזר אומרים על המלאך של מצרים שהוא מת. אבל אפשר להבין כאן שהמלאך שמדובר כאן זה הכוח הרוחני שמחיה כל אומה, שנותן לה את התקווה, את האמונה בעצמה, בייעוד שלה, את הרצון לחיות, הרצון להצליח, להיות דבק בערכים שלה. והקדוש ברוך הוא יראה לכולם שהאמונות האלה פשטו את הרגל, אין להאמין בהם. זה צבא המרום במרום, ממלא גם מלכי האדמה על האדמה. אנחנו רואים למשל באירופה שהיום המושגים שהיו קודם, צרפת זאת מדינה מיוחדת, אנגליה מדינה מיוחדת, גרמניה מדינה מיוחדת, היום יש כאילו כל אירופה זה גוש אחד. אין הבדלים גדולים בחינוך, בתרבות, בין כולם, וכבר לא מרגישים איזה נאמנות לעקרונות של המדינה, של צרפת, של גרמניה, שקודם כל אומה דיברה מאוד, פיצחה ושכללה את האמונה שלה בעם שלה, וכעת זה כבר כמעט לא קיים. יש כמובן הלשונות וקצת מחנכים לתרבויות, אבל שמישהו נאמן ומוכן להעריך את התרבות של האומה שלו שהיא מעבר לכל, זה כבר כמעט לא קיים באירופה, וכעת גם ברוסיה, גם במזרח אירופה וגם באמריקה. יש מדינה כאילו משתמשים בזה היום, כאילו כל העולם זה כבר גלובלי, כולם מדברים על אותם דברים, רואים אותם רעיונות, אולי לשונות שונות, אבל התרבות היא כאילו משותפת לכולם. יכולים להיות אותם סרטים, אותם רעיונות שכולם רואים אותם, ואין הבדל בין עם לעם. וזה שיטת רגל של התרבות, של כל מלכי האדמה על האדמה, שקודם צרפתי היה נאמן לצרפת, גרמני לגרמניה, כעת אין גרמניה, אין צרפת, אין תרבות מיוחדת, לומדים כי זה קצת מעניין לדעת מקורות, שורשים, אבל להגיש שיש אמון בזה וביטחון וברצון לחיות את זה, זה כבר הולך ונעלם. הביצור המרומי והרקעה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם. רצו להגיד שהם מגיעים לשחקים, הם מגיעים לעולם הבא, הם מגיעים לתיקון העולם, לתיקון החברה, מוכרחים ליפול ולהעקר מיסודם. הכל הולך ומתבטל. כל האמונה בנצרות, בדתות האחרות, זה הכל הולך ונראה רק סוג של מסורתיות. כי חסר להם איזה אמונה, אז הם צריכים להיות רשומים באיזה מקום, באיזה כנסייה שהולכים אליה, לא בגלל שמאמינים ומוכנים להיאבק על זה, אלא הם צריכים איזה תרבות. כמו שבאמריקה לכל אחד יש מנוי לקונצרט ולמוזיאון, יש לו מנוי לכנסייה. הוא צריך, זה חלק מהתרבות, זה צריך להיות שייכים לאיזה משהו. העולם צריך שיכיר כי לא בהגה אחד, באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן. וכל אוצר הרעה, הרצח והתיעוב, הספון בכל חדרי רוחו, בדמו ובבשרו, יכול להישאר בעינו. צריך תיקון לזה, שאדם יכיר שצריך להיות תיקון פנימי. ובלי תיקון פנימי אי אפשר להישאר ולדבר על תרבות ועל קדמה ועל הנהגה צודקת, כשבפנים יש רוע גדול שכל אחד מוכן לבלוע את השני ולהתנסה על אחר אם רק יהיה לו כוח. וממילא הלא אין, הוא מצדיק את עצמו שהוא מאמין באיזה צלב ובאיזה אמונה מסוימת, אבל הוא יודע שאין כלום מאחר הזה. וממילא לא איננו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה. לט דעתיר מחזירה, זה ביטוי בגמרא, אין מישהו יותר עשיר מהחזיר. למה? כי הוא מעכל כל דבר, הוא יכול לחיות בתוך לכלוך והוא ימצא שם אוכל. לכל בעלי החיים, לכל אחד יש את האוכל שהוא מתאים לו. יש בעלי חיים שאוכלים בשר, יש כאלה שאוכלים ירקות, יש כאלה שאוכלים פירות, יש כאלה שחיים על בוטנים ואגוזים וכמו השנאים ואחרים, ואצל הדבר האחר הזה יש לו הכל, אין דבר שהוא לא יאכל. אז הוא עשיר יותר מכולם, כי כל מקום יש לו אוכל, הכל בטוח אצלו. וזה הכינוי לתרבות הנוצרית, שאפשר לעשות מה שרוצים, אין שום הגבלה, רק מספיק להגיד שמאמינים באותו האיש. מזונותיו, גם הרוחניים, מצויים לו בכל זמן ובכל מקום. תמיד הוא מרגיש שהוא בסדר, והוא יש לו יכולת לדבר על מוסר ועל דאגה לכולם. ודמיין מאה לבני אינשא, המאיים שלו, של החיה הזאת, דומים למאיים של האדם. גם לאדם יש כישרון להקל את כל הדברים. אדם הוא לא אוכל רק ירקות ולא רק חי על פירות. אדם יכול להקל בשר, יכול לאכול דגים, יכול לאכול ביצים, חלב, כל הדברים, אבל אצל אדם יש מערכת שמתקנת את הכל. האדם הוא מרומם את הכל. ואצל החיה הזאת, היא חיה שהיא חיה בתוך שום דבר לא מתוקן, הכל בא אליה ונשאר כמו שזה היה. זה שהמאיים שלא דומים לאדם, זה גורם לחשוב שהם ואנחנו זה אותו דבר. כששומעים לפעמים נוצרים שמדברים על האמונה שלהם, נדמה שהם מדברים על העקרונות שגם אנחנו היינו מתפארים בזה, וכאילו אין הבדל בינינו לבינם. דבר מעניין, לא זוכר אם סיפרתי על זה, היה רבי שלמה בן גבירול, כולם יודעים, הוא היה מגדולי המשוררים בימי הביניים, אבל הוא לא היה רק גדול בשירה, הוא היה גדול גם באמונה, בפילוסופיה דתית. הוא חיבר ספר בשם מקור חיים. בספר הזה יש הרבה הרבה יסודות של האמונה באלוקות, בנצחיות, בהדרכה, ותרגמו את הספר שלו ללטינית, מדובר לפני כאלף שנה, ושיבשו את השם במקום אבן גבירול, קראו לספר אבי צהרון. אז זה הגיע לשיבוש הזה, אני לא יודע, אבל זה איך הוא הגיע. והספר הזה, שהנוצרים לא ידעו שזה מקור יהודי, הצלו ללמוד אותו בכנסיות. ולמדו את הספר של, כי הוא דיבר על אמונה, ובאמונה הם מרגישים שהם אותו דבר. גם הם מאמינים. הם מאמינים בנצחיות של האלוקות, בעולם עליון, ברוחניות, בגשמיות, שהרוחניות מתקנת והיא הסיבה של הכל. ורק אחרי מאות שנים הם גילו שזה יהודי כתב את זה, ויהודי מאמין וצדיק וירא שמיים, שהוא לא כתב שם הלכות, הוא כתב כל הספר, זה הספר של אמונה, על ההשגחה האלוקית, על השמיים ושמי השמיים, ריקים עליונים, מלאכים, שרפים, והם הרגישו זה יכול להיות גם שלהם, אותו דבר. קץ יושם לכל אותו החושך, אבל יבוא זמן שזה ייעצר. יכיר האדם וידע כי כל עמלו צריך שירוכז לטוהר הנפש. העבודה של המצוות, של המעשים, היא באה לטהר את הנפש. כשאדם מתפלל, אדם מתפלל, עומד בתפילה, אם הוא שם לב למשהו מתפלל, הוא לא מדקלן מילים, אלא באמת מתפלל, מדבר עם השם, ואז הוא חושב, אני יכול לבקש מהשם? אני ראוי לזה? נתחיל להסתכל על עצמי, כמה חולשות יש לי, כמה פגמים, מחשבות לא טובות, הרהורים, רצונות לא בריאים, אני יכול לעמוד לפני השם? אז כיוון שאני מתפלל ואני מתאמץ, זה עושה לי משהו. התפילה מתקנת אותי, מרוממת, מזככת את המידות. אם לא, זאת לא תפילה. מה אמרת? מה? עמדת לפני השם. אתה מבין שזה מעמד? אדם שעמד בהר סיני יכול לשכוח את זה? זה דבר שאפשר לשכוח. כל פעם כשאנחנו עומדים בתפילה, ספר הכוזרי מתאר מה האדם צריך לצייר לו בדמיון כשהוא בתפילה. אז הוא מביא שלושה ציורים שאדם יכול לדמיין לו. אחד, שהוא יצחק אבינו, שהוא נמצא על גבי המזבח, עומדים להקריב אותו לקורבן, והוא תולה את עיניו לשמיים. ובמצב כזה, שהוא מרגיש שאין שום סיכוי להצלה חוץ מרצון השם. בעולם הזה הכל גמור. והוא תולה את עיניו לשם. בצורה כזאת, כשאדם עומד בתפילה, והוא חושב שבאמת אין לו סיכוי בעצמו לצאת מהמקום שלו, רק עזרת השם. אפשרות שנייה, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, כל עם ישראל עומד למטה, מסודר בשבטים, פועלים, כולם תאורים, והוא משה רבנו, והוא עומד בהר לשמוע מה השם רוצה ממנו להעביר לעם ישראל. זאת אפשרות שנייה, שכשאדם מתפלל, אני מדבר עם השם, מה השם רוצה ממנו? מה הוא מצפה ממני? לא מה אני מבקש ממנו. שאני מבקש ממנו שיהיה לי עוד צפוח אדמה על ארוחת ערב. לא זה. אני עומד לפני השם, מלך מלכי המלכים. מה מבקשים מהקדוש ברוך הוא? זה יפה לבקש דברים קטנים, ומה השם מבקש ממני, מה הוא רוצה שאני אעשה. אם אני עומד לפניו, זאת אומרת שאני שליח של האומה, ואני צריך לחזור עם השליחות ממנו. אני מבקש בשם האומה, כל התפילה שלנו בלשון רבים. רפאנו, ברכנו, ברך עלינו, גאלנו, השיבנו, אבינו לתורתך. אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על העם. אני צריך לחשוב בהשיבנו אבינו לתורתך, על יהודים בצפון תל אביב, על יהודים שנמצאים בבתי סוהר, על יהודים שרקים מאמונה, על מתבוללים. אני, הם כמו אחים שלי, הם באמת אחים שלנו. אני מתפלל בשבילהם. אם מישהו מרגיש שיש לו משפחה לא דתית, הוא מרגיש כמה זה מצער. הורים, אחים, בנים שיצאו מהדרך, לא מכירים מה זה להיות יהודי. הם נמצאים בעולם שפל מאוד, הרצונות שלהם מסתכמים בדברים מאוד מאוד חשוכים וקטנים, שכשהם יעברו מהעולם, מה הם עשו לעולם, מה הם הטיבו לעולם, איך הם עזבו עולם עם הזדמנות כל כך גדולה להיות צדיקים ואנשי קודש ונשארים למטה למטה. צריך להתפלל וגם על עצמם, קרבנו מלכנו לעבודתך, שנזכה לעבוד את העבודה של השם, עבודה של השם להיטיב לכל העולם. רפאים, כמה חולים שיש בעם ישראל, כל מיני סוגים של חולים, כמה אנשים לא ישנים בלילות בלי כדורי שינה ובלי משככי כאבים, ואם היינו מכירים אותם גם אנחנו לא היינו ישנים בלילות. אם היינו יודעים מה שעובר על אנשים, יכול להיות שלא היינו מסוגלים לאכול ולשתות ולהמשיך את החיים כרגיל. והנה יש לנו הזדמנות בתפילה, אנחנו שליחים של אלפים ורבבות שלא יודעים להתפלל או לא יכולים להתפלל, ואנחנו צריכים לקרוא לשם בשביל כולם. אנחנו שליחים של עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שגם אנחנו יהיה שליחים שלו לעם ישראל. לא רק להתפלל, אלא גם מה לעשות עם העם שלנו, איך לקרב אותו, איך להרגיע אותו. יהודים שאיבדו כל תקווה, יהודים שלא מאמינים בכלום, ואז בלית ברירה הם מתמכרים לחומר ולהנאות, לא בגלל שהם שמחים בזה, כי הם מיואשים, אין להם אמונה בשום דבר, אז אומרים לפחות אכול ושתו כי מחר נמות. אין תקווה, בסוף כולנו נמות, אנחנו נצטרך לעפר, לפחות לעבור את היום יום. אלה אנשים אומללים. אדם שאין לו אמונה הוא אומלל, אין לו למה לקוות, אין לו למה לחשוב. זוכר שהכרתי פעם אצל מישהי חולה, דיברה איתי גם על המדינה, אמרתי שעם ישראל הולך ונהיה יותר טוב, הולך ומצליח. אמרה, הלוואי, מה לעשות שאני לא מאמין, לא שהכל עבוד, אין תקווה, העם מתדרדר, יש ממשלות כאלה, חוסר הבנה, לא נאמנים לעבר שלנו, הרוב לא מעניין אותם מהארץ ומהתרבות שלה. יש לנו שליחות לעודד, לרומם את הנפש של האנשים, להראות להם את הטוב. יש גם דברים קשים בעם ודברים קשים בעולם הזה, אבל יש גם הרבה הרבה דברים טובים, וצריך לרכז את זה ולהראות את זה, להחזיר את האמונה לעם, לא רק בקדוש ברוך הוא בעצמו, להאמין בעם ישראל, להאמין שהעם שלנו הולך ונגאל, אנחנו צועדים כל הזמן קדימה. וכשמבינים את זה, מבינים שיש לנו תפקיד מאוד גדול, אנחנו לא רק עומדים ומדקלמים, אנחנו לא עובדים, עושים מצוות כמו מכונות. כל המצוות וכל מה שאנחנו עושים זה צריך לעשות רושם בנפש שלנו, שהנפש אחרי התפילה, אחרי המצוות, תתרומם יותר. האדם יהיה הרבה יותר טהור, הרבה יותר נקי, הרבה יותר מסוגל לרצות לעזור. הוא לא יוכל לעבור ברחוב ולשמוע ילד בוכה בלי שזה יכאב לו. אם הוא יכול לנסות להרגיע אותו, אם לא יכול להרגיע אותו, לפחות להשתתף בכאב. אם המצוות לא עושות אותנו יותר נקיים, יותר טהורים, פחות מחפשים הנאות של העולם הזה, זה פחות מעניין אותם, פחות מדבר אליהם, לא הנאות של האוזניים ולא של העיניים ולא של הבטן ולא של הגוף, כל ההנאות האלה שהם דברים קטנים שאולי טוב שאדם גם ייהנה כשהוא אוכל, שמח, כדי שהחיים שלו יהיו גם מבחוץ עם שמחה, אבל לא לרדוף אחרי זה, כי זה החלק הקטן, הקטמוני שבחוץ. וזאת העבודה של עם ישראל, לטהר את הנפשות, לרומם אותן, לגלות את האור שיש בפנים. קץ יושם לכל אותו החושך. יכיר אדם ודע כי כל המלוא צריך שרוכז לתואר הנפש. האפשרות של התואר בתכונת העמים תאונה עם מילוי של ריכוז שהוכן כבר מאז על ידי אותה הכנה גדולה שהפליאה יד השם לעשות על ידי אותה אומה הנפלאה. לבזון נפש, למתאב גוי לעבד מושלים, מלאכים ירו וקמו, שרים והשתחוו למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחרק. אצלנו אנחנו מגיעים להתרוממות המוסרית, תואר הנפש, על ידי המצוות, על ידי התפילה, לימוד התורה, לאומות העולם, איך הם יגיעו? מה יתאר אותם? מה שיתאר אותם זה ההתבוננות על מה שקורה עם עם ישראל. כשהם יראו את עם ישראל מצליח, פורח, זה יפתח להם את העיניים. כמו שאומר, לבזון נפש, אלה שהם ביזו אותנו, למתאב גוי, יהיו מלאכים יראו וקמו, שרים וישתחוו. מלאכים יבואו להשתחוות לעם ישראל כשהם יראו את ההצלחה של עם ישראל. הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו. יבואו עמים שהם לא מכירים אותנו מקרוב, אבל הם ירוצו לשמוע מה קורה בישראל. למען השם אלוהיך ולקדוש ישראל כתארך. החפץ של העמדת גוי אחד בעולם בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהוא צריך להיות למופת על האור העליון האלוהי החודר בחיי העמים. צריך להיות עם כזה שמקרין על כל אומות העולם. כל אומות העולם יראו ויתפעלו ויבינו שזה מכוח התורה שלנו. ואז הם יראו. ממה שהם התייאשו קודם, יבואו לחפש אצלנו. כן. כן.
הרב אומר, ההצלחה של עם ישראל, כבר לא הצלחה גשמית, אם כן, מה השור של זה? כלומר, צריך לכוון ליעדים גשמיים?
לא. אבל יש גם הצלחה גשמית. אולי אני אקריא קצת דברים שהבאתי איתי, שכתבו גויים. על עם ישראל. יש כאן לפני הרבה שנים היה פרסום על מקסים גורקי. אתם יודעים מי זה מקסים גורקי? היה אחד מהסופרים המפורסמים ביותר של רוסיה לפני הקומוניזם, אבל הוא היה גם בזמן הקומוניזם, ויש עיר ברוסיה, עיר גדולה על שמו גורקי. הוא נחשב לאחד מענקי הרוח בעולם. יש כאן מכתבים שהוא כתב סופרים. כאן כתוב שהיה לו קשרים עם ביאליק, עם שלום עליכם. אין ספק שגורקי היה מן המעריצים הכנים ביותר שקמו לאמן. הוא גילה הבנה עמוקה לטרגדיה היהודית והערכה, עד כדי אידיאליזציה לגדולתו הרוחנית של עם ישראל. תהה על מהות רוח היהדות וביקש להכירה ולהבינה. במכתב לאשתו יקטרינה, כותב הסופר, קיבלתי שירים נעים, בהם מגדפים אותי בחריפות ובציוריות רבה, על דבקותי ביהודים. קבלו לו אנטישמים רוסים, עם כל מיני כינוי לעג, על זה שהוא דבק ביהודים. פרצוף של נוכל וכו'. היו אנטישמים גם שלא נרתעו אף מלאיים עליו. גורקי התייחס בביטול לדברי השמצה אלה. בעת שירותו בארצות הברית הרצה גורקי לפני קהל רב בניו יורק על היהדות. בהרצאה זו עמד על תכונות היהדות, על הרוחניות היהודית הנאצלה. ושבחו את תפקידו הרם של היהודי בתמורות העמים. אמר עליו, מאז ומתמיד הוא שימש מגדלור שהפיץ את אור המחאה העזה נגד החלאה והשפלות בחיי האדם, נגד האלימות כלפי האדם, נגד התפלות המבחילה והבערות. היה מזכיר למופת את ישעיהו הנביא, את המכבים, את בר כוכבא שקרא לו אביר החופש. הוא מרבה לדבר על רוחו הגדולה של האידיאליזם המפעים בקרב העם היהודי, המוסר הקדום של עם ישראל, הפילוסופיה היהודית השפיעו את השפעתם גם על היהודים מהתקופות האחרונות. ושוב דוגמה, היינריך היינה, המשורר הגדול החובק זרועות עולם, ודווקא על שום גדולתו סתמור כל כך, דווקא על שום כך שונאים את כלל היהודים, על שום עליונותם הרוחנית ויותם נבדלים לטובה נעלים מן השאר. הוא כותב את זה יהודי, זה גוי נוצרי. גורקי מעלה את הדעת כי הם שנואים כיוון שנתנו לעולם את הנצרות, דיכאו את החיה שבאדם ועוררו את המצפון ברגש האהבה לבני אדם. מאוחר יותר הפכו המעמדות השליטים את הנצרות לתועלתם, לדת עבדים עול על צוואר העם. האידיאליזם של העם היהודי מתבטא בשאיפה הבלתי פוסקת לשינוי העולם והעמדתו על בסיס העקרונות החדשים של שוויון וצדק, והיא הסיבה העיקרית ואולי היחידה לאיבה אל היהודים. אני רואה את התיאוריה שלי כבלתי מעורערת. בכל התקופות היו היהודים שנואים מפני אותם תמיד המהפכנים הגדולים ביותר בעולם. זה הדורות שדיברו על מהפכה שצריך לשנות את העולם. ביהדות לא רק מקור הנצרות, כי גם מקור הסוציאליזם. מאז ימי קדם גילו היהודים שאיפה עזה לצדק, דבר הבא לידי ביטוי בתורתם, במלחמתם, לשוויון חברתי ביחסם ההומני אל הבריות, אל הנרדפים והסובלים. הוא כותב לדוקטור גורדון, העם היהודי התקדש בסבלותיו, אהוד עליי ביותר. אני קורע ברך לפני עוצמתו הרוחנית ונפשו המעונה במשך דורות של עוול ואיסורים, ואף על פי כן הוא עודנו חולם על החירות בלעת של אמונה. דם טוב משולהב זורם באורכי עמכם. אומרים לי כי הציונות היא אוטופיה. זה היה לפני יותר מ-100 שנה. זה אין סיכוי, זה רק דמיון. איני יודע, אפשר שכך הדבר. אך במידה שאני רואה באוטופיה זו שאיפה עקשנית ולוהטת לחירות, נראה הדבר בעיניי כמגמת חיים נעלה. בכל ליבי מאחל אני לעם היהודי כי לעמים אחרים לרכז את כל כוחות הרוח בחלום זה. איזה חלום? ציונות. הוא מאחל לכל העולם לעזור לציונות, להזרים לתוכו דם חם, ללחום ללא הרף כדי להתגבר על העוול, גסות הרוח והשיפוט. אותה שנה הציר לפני עיתונאי שני, חפץ אני להביע את אהבתי לעם ישראל לא בתור רחמן ומצטער בצרת עם נקשה ונענה, כי אם בתור אוהב נאמן בעדתו והחסד שעשה עם העולם הנאור, כי בשעה שהעולם היה רודפו בכל מיני עינויים קשים. אני ביקש במכתבים לדוקטור ויסוצקי לשלוח לו תמונות נוף של ארץ ישראל. יהודים לכו הביתה, אבל ככה הוא נעימכם. כן? מאמר מערכת שהגיע, שהופיע בעיתון גזט טלגרף בקולורדו. למאמר פרי עטו של לא יהודי, ויליאם אייקן, פורסם בעיתון שאיננו בבעלות יהודית. נכתב בתגובה על הדבקת מדבקות באמריקה ומכוניות בערים שונות, מדבקות שבהם נאמר איננו רוצים יהודים, אנו רוצים נט. חשד כי המדבקות הופצו על ידי יסודות נאצים וחוגים פרו-ערביים. במאמר המערכת של הגזט טלגרף נאמר, יהודים לכו הביתה. ובכן זה אינו דבר חדש, מעולם לא לקחתם ברצינות הצעה נדיבה. אבל לשמור אלו הייתם סבורים כי התבטאות של כמה אנשים חולנים מבטאת את דעתם של כל האנשים באמריקה הנפלאה. וכולכם הייתם מצליחים לארוז את חפציכם ועוקרים לכיוון בלתי ידוע. אלא שלפני שאתם עוזבים, האם תעשו לי טובה, האם תשאירו מאחריכם את נוסחת החיסון של דוקטור סל, לפני שאתם עוזבים, הרי לא תרצו כי ילדיי יחלו בשיתוק ילדים. האם תשאירו מאחריכם גם את היכולת שהוכחתם בשלטון, במדיניות, את כוח השכנוע שלכם, את הספרות הטובה, את המזון המשובח, את החיבה והאהבה? השאירו לי גם את שאיפתכם העזה להצלחה. רחמו עלינו וגלו לנו את סוד גידול הגאוני מסוגם של איינשטיין ושטיינמץ ורבים אחרים שעזרו לכולנו. ככלות הכל, אנו חייבים לכם את הפצצה האטומית, את מחקר הטילים, וייתכן גם את העובדה שכולנו נותרנו בחיים, במקום להסתכל מתוך הקברים בהיטלר עליז ומזדקן, הנוהג באיטיות באחת ממכוניות הקדילק שלנו. בדרככם החוץ היהודים, האם תעשו לי טובה אחת? תעברו ליד ביתי ותיקחו אותי עמכם. אינני בטוח אם אוכל לחיות בביטחון בארץ שבה אינכם נמצאים. אם אי פעם תצטרכו לעזוב, תעזוב עמכם גם האהבה. תעזוב עמכם הדמוקרטיה. האל יעזוב עמכם, ובעצם הכל יעזוב עמכם. דברים שכתב טולסטוי. טולסטוי גם סופר רוסי לפני כ-200 שנה, וכך הוא כותב, מה זה יהודי? שאלה זו כלל אינה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. הבה נראה איזה מין יצור מיוחד הוא זה שכל שליטי העולם וכל העמים העליבו, דיכאו, גרשו, רמסו, רדפו, שרפו והטבעו, והוא על אפם וחמתם ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי שלעולם לא הצליחו לפצותו בשום פיתויים שבעולם, שמדכאה ורודפה והציעו לו בלבד שיתכחש לדתו וינטוש את אמונת אבותיו? יהודי, כעת הוא עונה מה זה יהודי, הוא יצור קדוש שהשיג מן השמיים אש נצחית והאיר בה את החיים עלי אדמות. הוא מקור ומעיין שמיינו שאבו כל שאר העמים את דתם ואמונתם. יהודי מגלה התרבות הראשון. מקדמת דנה הייתה בערות בלתי אפשרית בארץ הקודש. כשכל העמים בעולם לא ידעו לקרוא ולכתוב, ילד בן 5, אז אמרו בן 5 שנים למקרא. לא היה ילד יהודי שלא יודע לקרוא. במידה גדולה יותר מאשר באירופה המתורבתת של זמננו. מהו שבאותם זמנים פראיים, כשחיים ומוות של אדם לא נחשבו כלל, הצהיר רבי עקיבא, כי הוא מתייצב נגד עונש מוות, כלומר במכות. הנחשב בתקופה הנוכחית לעונש סביר במדינות התרבותיות ביותר. יהודי המגלה הראשון של חירות. באותם זמנים קדומונים, כשעם מתחלק בשני מעמדות, אדונים ועבדים, תורת משה אסרה להחזיק אדם כעבד למעלה משש שנים. יהודי הינו סמל הסובלנות האזרחית והדתית. ואהבתם את הגר, ציווה משה, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מילים אלו נאמרו באותם ימים ברברים ורחוקים, כשמקובל היה בקרב העמים לשעבד זה את זה. אשר לסובלנות דתית, הדת היהודית לא זו בלבד, שינה רחוקה מלהביא לשורותיה את הנוטים לבוא אלה, להפך, התלמוד מצווה שאם לא יהודי רוצה להצטרף לדת היהודית, יש להבהיר לו כמה קשה להיות יהודי, וכי מאמיני דתות אחרות ירשו גם הם מלכות שמיים. יהודי הינו סמל הנצח. לא יכלו להשמידו, לא טבח ולא עינויים, לא אש ולא חרב האינקוויזיציה. לא הצליחו להכחידו. יהודי הינו הנצחי, הוא התגשמות הנצח. קצת על מה שנראה בדור שלנו במדינת ישראל. לאנשים רבים יש תחביב להתלונן ולקטרג על מדינת ישראל ועל העם היושב בה, על האופי הישראלי, על החוצפה ועל החלוך, הבלגן, הביורוקרטיה, על מה. אלא שכל התלונות עלולות לגרום לנו לא לשים לב לכל מיני דברים חיוביים יוצאי דופן שנמצאים דווקא כאן בישראל. לפני 13 שנה בערך. יחסית לגודלה, ישראל היא המדינה קולטת ההגירה הגדולה בעולם. שיעור הילודה הישראלי הוא הגבוה ביותר בעולם המערבי. ישראל תופסת את המקום השני בעולם במספר ספרים חדשים לנפש. הטכנולוגיה שמשמשת את נאסא למשלוח תמונות וידאו מהמאדים בכדור הארץ פותחה על ידי שני ישראלים. מערכת ההפעלה Windows פותחה ברובה על ידי מיקרוסופט ישראל. המסנג'ר הראשון פותח על ידי 4 צעירים ישראלים. חברת מיקרוסופט מחזיקה את מרכז הפיתוח היחיד שלה מחוץ לאמריקה בישראל. 24% מכוח העבודה הישראלי מחזיק בתואר כלשהו, מה שמציב את ישראל במקום השלישי בעולם אחרי ארצות הברית והולנד. המזרח התיכון ידוע כמקום גידול לעצי דקל. הדקל הממוצע גובהו כ-6 מטרים והוא מניב קצת יותר מ-17 קילו תמרים בשנה. העצים הישראלים מניבים בממוצע 182 קילו, יותר מפי 10. הם נמוכים מספיק כדי לאפשר את איסוף הפרי מהקרקע ומעל סולם קטן. ישראל פיתחה שיטות הידרולוגיות מדהימות שמאפשרות לגדל יבולים בשטחים הצפופים ביותר. ישראל חולקת את המידע עם ארצות ועמים רבים, כולל אינדיאנים בני שבט ההופי באריזונה. גם לשם יש מדענים שבאים לעזור להם בחקלאות. מרכז הפיתוח הגדול ביותר של מוטורולה נמצא בישראל. שני ישראלים מחזיקים בשיא העולמי ביבול כותנה לדונם. הממוצע העולמי עומד על 70 קילו, בישראל 245 כותנה לדונם. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שנכנסה למאה ה-21 עם גידול במספר העצים שלה. בישראל יש יותר מוזיאונים באופן יחסי לגודל האוכלוסייה מאשר בכל מדינה אחרת. השקעה בטפטפות היא המצאה ישראלית שחוסכת מים באופן משמעותי בכל העולם. ישראל מובילה בעולם במספר המדענים והטכנאים בכוח העבודה שלה. בישראל יש האחוז הגבוה ביותר של מחשבים אישיים. ישראל שלחה 120 רופאים לאזורים מוכי צונאמי באסיה, כמו גם טונות של ציוד רפואי וסיוע הומניטרי. היא הייתה אחת המדינות הראשונות שנרתמו לעזרה לאחר אסון. כלכלת ישראל גדולה יותר מכל שכנותיה יחד. סוריה, ירדן, מצרים ועיראק, המדינה הקטנה שלנו, יותר מכולם. ישראל מפיקה יותר עבודות מדעיות לנפש מכל מדינה אחרת בעולם. ישראל היא אחת משמונה המדינות היחידות בעולם שיכולות לשגר לוויינים לחלל. 85% מהאשפה בישראל מטופלים באופן ידידותי לסביבה. הישראלים הם העם שהאחוז הגבוה ביותר ממנו מחזיק בפטנט רשום. שירותי הביטחון הישראלים נהנים מהילה כזו בעולם, ששומרי הראש בסדרה הפופולרית ארטמיס פאול, אני לא מכיר את זה, אבל אולי אתם מכירים, שחוברה על ידי סופר אירי, מתוארים שהם עברו את הכשרתם בישראל. חברות תעופה מכל העולם באות ללמוד בישראל איך ליצור סידורי בטיחות מקסימליים בנמלי תעופה וטיסות. אז כן, יש הרבה בעיות, וגם בשנים האחרונות הכנסה לנפש בישראל הייתה גדולה מהכנסה לנפש בבריטניה. זה עדיין לא אומר שאנחנו מרוצים מרמת החיים שלנו. עדיין נחמד להסתכל לפעמים גם על הצד החיובי. כל הדברים שאנחנו לא רואים, גם בתחום הרוחני. עולם התורה פורח כפי שמעולם לא פרח. לפני 68 שנה, מתי שנכתב רבות דברים, היה עולם התורה חרב. ישיבות אירופה עלו בעשן השמיימה, ויהדות היבשת התפוגגה כלא הייתה. יהדות רוסיה נעלמה מעבר למסך הברזל. בארץ הקודש רק מעטים מעזו לחבוש כיפות. רק עולם הישיבות באמריקה הציל את המצב. שם התרכזו בתי המדרש, לשם פנו יהודים מאמינים שרצו להשתקע בתורה. חסידות חב"ד שנמלטה באור שיניה מידי הנאצים, קבע את מושבה בניו יורק. בתחילה היה זה אדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון, הרי פטירתו עבר השרביט לידי חתנו. גם הזרם הליטאי השתקע בארצות הברית בהנהגת הרב משה פיינשטיין והרב יוסף דור סולודייג'י. כל זה השתנה מקצה לקצה ב-68 השנים שחלפו מאז. שלושת גדולי התורה הנזכרים הלכו לעולמה. די במקביל, לפני יותר מ-20 שנה, ודור אחר של מנהיגות רבנית לא קם באמריקה. הזרקורים הופנו מעטה למדינת ישראל. לפתע התברר שבינתיים יסדה כאן המדינה הציונית את עולם הישיבות, והוא פורח כיום כפי שמעולם לא פרח. לפחות מאז ימי חזקיהו המלך. הפעם מדובר בפריחה ממוסדת, שבניגוד גמור לכל מה שידענו, מאז חורבן הבית, מתרחשת על אדמת ארץ ישראל ולא בגולה כלשהי. מי שרוצה להתבשם מהנתונים צריך לפתוח את עיתון הארץ או את אתר תנועת המחאה חידוש. שני אלה מרבים לקונן מראה על התמיכה הדרמטית של מדינת ישראל במוסדות התורה. כך בתקציב המדינה בשנת 16, לפני 6 שנים, גדל התקציב שמעבירה המדינה עבור כל תלמיד ישיבה גבוהה מ-310 שקלים לחודש ל-477 שקלים. עבור אברך, כלומר תלמיד כולל, מעבירה המדינה מדי חודש 858 שקלים. מאז ועד היום, 6 שנים, זה יותר מפי 2 היום. לעומת 558 שקלים אשתקד. השנה העבירה המדינה למפרע את הסכום גם עבור השנה שעברה. בסך הכל לא עברו 1,477 שקלים לכל תלמיד ישיבה, ו-2,658 שקלים לאברך. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת הלימודים למדו בישראל 83,000 אברכים. עבור רובם הלימודים יימשכו כשנה עד 3 שנים, אז הם עוזבים את הכולל ויוצאים לעבוד, מאותם יישאר להמשיך ללמוד. נכון, המדינה עדיין משקיעה בכל סטודנט באוניברסיטה, פי 4 יותר מאשר בתלמיד הישיבה, כ-40,000 שקלים בשנה, אולם גם הסכומים המושקעים בבחורי ישיבות הם חסרי תקדים בכל קנה מידה. אפשר לומר שמוסד הצדקה הגדול ביותר בעולם זה מדינת ישראל. הייתי בהרצאה של המנכ״ל של הביטוח הלאומי, ואמר שבמדינת ישראל הביטוח הלאומי משלם יותר מאשר בסקנדינביה, בארצות ששם אין מלחמה, אין צבא, אין בעיות. ומה שמשלמים כאן ודואגים כאן, אין שום מדינה בעולם שמוציאה כל כך הרבה על רווחה של חולים, של זקנים, כל מיני נצרכים. אין מקום בעולם של כל כך הרבה חסד. וכשמדברים על ממשלת ישראל ומדינת ישראל, צריך לזכור גם את זה. כמה צמיחה בתורה היא נותנת, כמה צדקה, כמה חסד יש במדינה. שלא לדבר על מה שאנשים פרטיים, התרומות של האנשים שנותנים כאן, שאין לו אח ורע בעולם. מוסדות צדקה, גמ"חים וכדומה.